ברוכים הבאים לעוד פרק של NBA וכל השאר. כאן איתי היום יובל ברסנו.
אהלן, אהלן.
ועידו צפירה.
עידו צפירה, ביץ'.
והיום יש לנו לדבר על הרבה נושאים, ואנחנו נתחיל עם יאניס לגולדן סטייט. בשבוע האחרון היה לנו דיבורים בין על הנושא הכי חם אולי, אפשר להגיד, אחרי לפני שבא קנדריק פרקינס וקווין דורנט, סטף קרי במשחק בין גולדן סטייט למילווקי, בא ליאניס כזה בצד, אמר לו כזה, let's go man, let's do this. צפירה, תגיד לנו את זה, באנגלית.
Let's do this man, let's go.
קיצור, אז אנחנו לא באמת יודעים על מה הדיבור הזה, יכול להיות בכלל שהוא באמת התכוון כמו שהוא אמר לדיבורים על משחק מחשב או משהו, או שהוא באמת מנסה לעשות כמו שהוא עשה עם קווין דורנט, וכמו שהוא עשה עם אנדרי איגודלה, לגייס את יאניס בסוף העונה הזאת לגולדן סטייט. עכשיו, הסבירות שזה יקרה היא מאוד 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 נמוכה, כי למילווקי יש את החוזה הכי גדול בהיסטוריה להציע ליאניס, שהוא הולך להיות כנראה שווה 247 פאקינג מיליון דולר, אוקיי? וכרגע מילווקי קבוצה מנצחת, אז אני לא רואה סיבה שיש לו לעזוב. אם מילווקי יגיעו לגמר, לדעתכם ליאניס תהיה איזושהי סיבה לעזוב? אבל
גם אם הם לא הגיעו לגמר, אין לו שום סיבה לעזוב.
אבל אם הוא יראה שהוא לא יכול לנצח במילווקי, והוא לא מצליח לעבור את הסיבובים, והוא יראה שהוא כן מצליח, שהוא יכול לנצח עם סטף ועם קלי וכל העניינים האלה, אתם לא חושבים שתהיה לו איזה טריגר, יהיה לו איזה טריגר לעזוב? לגולדן סטייט?
תשמע, זה תלוי מה האופי שלו, אבל אני מאמין שיאניס הוא סך הכל בן אדם צנוע, ובדיוק ההפך מדורנט, אז אני לא מאמין שהוא בשלב כזה מוקדם עדיין יחסית אפשר להגיד של הקריירה שלו ירדוף אחרי האליפויות. מאמין שאם הוא ממש יתחיל לרדוף זה בשלבים יותר מאוחרים של הקריירה שלו, בגיל 30-31, אבל אני גם לא חושב שעושה את זה בגיל הזה.
כן, הוא גם, לא יודע, ליאניס יש כזה ממבו מנטליטי, הוא לא ילך לסופר טימס ושטויות כאלה.
כן, הוא כבר אמר בעבר כמה פעמים שהוא מתכוון להישאר במילווקי. עכשיו, החוזה של ליאניס לא נגמר בעונה הזאת, הוא נגמר בסוף העונה הבאה. אבל הדדליין שכאילו שיכולים להאריך לו את החוזה זה העונה. אם הוא לא יסכים להאריך את החוזה, זה יהיה ברור שהוא עוזב בסוף העונה הבאה. וגולדן סטייט היא המועמדת העיקרית.
אי אפשר לדעת אם הוא יעזוב בסוף העונה הבאה, אם הוא לא יאריך בסוף העונה הזאת. מה זאת אומרת? יש לו עוד עונה, יכול להאריך גם בקיץ.
כן, אבל הם יכולים להציע לו את החוזה כבר עכשיו, למה שהוא לא ייקח את זה כבר עכשיו?
אבל יכול להיות שהוא, לא יודע, מנסה להתמקח. אני מניח שמילווקי יציעו לו ישר את הסופרמקס, כאילו את החוזה הכי גדול.
לא רואה סיבה שהם לא יציעו לו ישר את הסופרמקס.
אבל נניח אם לא, אז יכול להיות שהוא ירצה למשוך את זה.
לא, יכול להיות שגם אם יציעו לו ונגיד הוא יסרב, אז נגיד יגיד כאילו למילווקי שיאניס הוא רוצה לנצח והוא צריך
איתו, כן, שיביאו לו שחקנים.
בדיוק, שיביאו אליו שחקנים, כי הוא לא רוצה לעזוב. הוא כן אמר גם כמה פעמים שהוא מאוד מרוצה מילווקי, גם רואים את זה עליו. ואני בתכלס לא חושב שיש לו באמת סיבה לעזוב.
הוא נראה שחקן כזה שהולך להישאר כל החיים במקבוצה אחת.
לא בטוח כל החיים. אני הייתי אומר עד גיל 31-2, אני חושב שישאר באותה קבוצה.
זה תלוי כאילו במה שהוא יזכה.
זה תלוי במה שיקרה, אבל כרגע לא נראה כאילו, אין שום סיבה שהוא יעזוב.
אלא אם כן הוא יראה שהוא באמת לא מצליח לנצח, ואז כבר יכול להיות שישתה לנו משהו במוח. אבל אם הוא מגיע לפחות לגמר, אני לא רואה שום סיבה שהוא יעזוב בשנים הקרובות. כי יש לו קבוצה טובה מסביבו והכל. נעבור לנושא הבא, כי על יאניס אין מה יותר מדי לדבר, זה רק אם הוא ירצה לעזוב. בוא נדבר על סיפורי אוקלאומה עם קנדריק פרקינס, קווין דורנט וראסל ווסטברוק. ראסל ווסטברוק חזר לאוקלאומה סיטי לפני כמה ימים, יוסטון נגד אוקלאומה, אוקלאומה ניצחו. ראסל ווסטברוק היחיד ששיחק בערך מיוסטון, הוא היחיד שהיה טוב עם 34 נקודות, כל השאר לא הופיעו, ג'יימס ארדן רק עם 17 נקודות, כי הם שמרו עליו בצורה נהדרת, טרנס פרגוסון וכל השאר. ווסטברוק היחיד ששיחק טוב, אבל אחרי זה התפתח איזה דיון בטוויטר, כידוע קנדריק פרקינס, שהוא השחקן שהיה פעם באוקלאומה, הוא צייצן ידוע, הוא כל הזמן מצייץ ציוצים, לא יודע איך, רעים, טובים, דברים כאלה. הוא צייץ שראסל ווסטברוק הוא השחקן הגדול ביותר בתולדות אוקלאומה, אוקיי? קווין דורנט הגיב לזה, הוא אמר שלא, הם התחילו לריב איזה ריב ביניהם וכל מיני דברים האלה.
אוקלאומה, ואתה מחשב גם את סיאטל?
הם לא, נראה לי שכן, זה נראה לי, לא יודע מה, בוא נעשה אוקלאומה.
אבל בסיאטל היה להם איזה שתי עונות.
אוקלאומה, הייתי אומר כאילו על גרי פייטון או שון קמפ שהם היו הרבה יותר גדולים.
לא, בוא נעשה
אוקלאומה סיטי, מה שהם עברו.
אז קיצור, אז היה את הדיבור ביניהם בין הציוצים האלה, הם ירדו אחד על השני, ואז קנריק פרקינס אמר דורנט שהוא עשה את המהלך הכי חלש בהיסטוריה של ה-NBA, שהוא עבר לגולדן סטייט, ודורנט ירד עליו שהוא קולה איזה שתי נקודות למשחק בפלייאוף, ובגללו
זה נצחו. כן, אבל אתה צריך לומר שקנריק פרקינס, כאילו, הוא אמנם עקץ את דורנט, אבל הוא כאילו אמר לדורנט שכבוד במקומו, בסדר, אבל הוא אמר שכבוד במקומו, וכאילו לא בא את זה בתור עקיצה לדורנט, זה היה יותר כאילו להרים לווסטברוק, ואז דורנט לקח את זה בתור עקיצה והחזיר לו.
הם כאילו, הם חברים לשעבר, אבל הם כאילו... הם ירדו אחד על השני, לא בצורה בוטה, אבל צורה...
כן, זה היה מאוד, זה כאילו היה קיצות, אבל מאוד עדינות, כאילו לא, כן. לא היה חזק
מדי. עכשיו השאלה היא, מי צודק? האם ראסל ווסטברוק השחקן הגדול בתולדות אוקלהומה סיטי, או קווין דורנט? עכשיו, מבחינת לב ונשמה זה ווסטברוק, כי הוא נשאר שם כל הזמן, והוא לא עזב בצורה פחדנית, אפשר לומר, כמו דורנט. אבל כשחקן, ברור שקווין דורנט שחקן יותר טוב. אז השאלה מי יותר גדול?
זה באמת שאלה קשה, כי כשאתה חושב על אוקלהומה, אתה חושב על ווסטברוק, לדעתי. אבל באמת מבחינת שחקן, מבחינת מה שהוא עשה שם, לדעתי קווין דורנט יותר גדול. אבל זה באמת קשה לענות על זה, כי באמת ווסטברוק זה היה הלב של אוקלהומה, הלב של הקבוצה. אני באמת לא יודע איך לענות על זה.
לפי דעתי זה בחירה קלה, כאילו ווסטברוק על פני דורנט.
מסכים איתך.
פשוט ווסטברוק... להוציא את כל העניין של העזיבה שדורנט לא עזב בטעם טוב והכל, ווסטברוק תמיד היה כאילו הלב, הוא תמיד נשאר איתם, הוא לא עזב אותם,
הכל
בדיוק,
על המגרש.
הוא תמיד התאבד. דורנט תמיד כאילו היה תחושה כזאת שהוא משחק גם בשביל הקבוצה, אבל גם בשביל עצמו, כאילו הוא מבין כמה טוב הוא בתור שחקן, והוא יודע שאם הוא לא ישיג את זה, אם הוא לא ישיג את האליפות או את מה שהוא רוצה במקום שהוא נמצא, הוא תמיד יכול לעבור למקום אחר וקבוצה תרצה אותו. כאילו ווסטברוק תמיד נלחם בשביל אוקלהומה, תמיד היה שם, תמיד התאבד על הכדורים. הוא היה זה שמכניס את השחקנים לאטרף, זה שמאכיל את הקבוצה. וגם אתה יודע, אי אפשר להתעלם מכל הסיפור של העזיבה בסופו של דבר, שדורנט עזב בצורה באמת כאילו מגעילה. להוציא את העניין שהוא עבר לגולדן סטייט אחרי שהם הפסידו בגמר, הוא עזב שם בתנאים לא טובים, הוא נתן להם תחושה כאילו הוא הולך להישאר איתם, ובסוף הוא הולך לגולדן סטייט, וגם אחרי זה כשהוא חזר, הקהל לא קיבל אותו יפה, ובקיצור, אני חושב שמבחינת חשיבות לקבוצה מבחינה היסטורית, ווסטברוק תמיד יהיה מעל דורנט.
כן, חשוב להגיד שהמהלך של דורנט הוא היה כל כך חלש, כי הוא עבר לקבוצה הכי טובה ב-NBA, אולי, למרות שהיא הפסידה בגמר, היא הייתה עם המאזן הכי טוב ב-NBA, והיא גם ניצחה את אוקלהומה שנה לפני כן בגמר האזורי, אז בגלל זה המהלך כל כך חלש, אבל אם מדברים בלי המהלך הזה והכל, קווין דורנט היה שחקן יותר טוב. אבל אם אתה מחשיב את הלב והנשמה והכל, זה ווסטברוק. אני חושב שאפשר להשוות את זה לדיון כזה, מי הלייקר הכי גדול בכל הזמנים. מבחינת תארים והכל, אולי זה קרים, אולי זה מג'יק.
לא, ללייקר יש לך יותר, יש לך גם את קובי, גם את קרים, גם את מג'יק.
אני אומר, אפשר להשוות את זה בין דיון כזה. יש לך את קובי למשל, שהוא עם הלב והנשמה ויש לו הרבה אליפויות. אבל למשל יש לך את קרים, שיש לו את 5 אליפויות וכמה הרבה יותר MVP נגיד לקובי. וכן, אתה יכול לעשות את זה בין זה.
אבל יש הבדל, קרים גם היה נתן את הלב ואת הנשמה, והוא גם לא עזב באותה צורה כמו שדורנט.
נכון, אני אומר, אבל יש השוואה כזאת בין הלב כאילו, קובי בריינט, ויש שכולם יש לו מלא אוהדים, ולקח הרבה אליפויות ולשחק לבד, לבין קרים.
אי אפשר ממש להשוות את זה לאיזשהו... עזיבה, כאילו אתה יכול לומר שהעזיבה של דורנט דומה לעזיבה של לברון של קליבלנד, אבל אין לך בקליבלנד שחקן שדומה לווסטברוק אפילו מה...
לא, נכון, זה מה שאני אומר, אבל אם אתה משווה בין שני כוכבים, אז אתה יכול לקחת את הדוגמה את קרים ואת קובי, או את מג'יק וקובי, שיותר אפשר להגיד קובי הוא הלב והנשמה של הקבוצה הזאת בשנים האחרונות, ויש לו הכי הרבה אוהדים בפער יותר מכל הקרים וקובי, אבל מבחינת תארים והישגים והכל יותר יש לקרים, למשל, יותר MVPs, אליפות אחת יותר או שק אפילו, דברים כאלה. יש להם הרבה שחקנים ללייקרס.
לא יודע, כאילו...
טוב, אז ספירה, אתה אמרת דורנט, לא, אמרת ווסטברוק, אני אמרתי ווסטברוק, אתה אמרת דורנט. סבבה.
לא, אני אמרתי שאני לא יכול ממש להגיד, אבל...
אבל אם אתה יכול להגיד, אם אתה
חייב... לא, לא בגלל ש...
אם אתה חייב
להגיד... לא בגלל שאני מצפה לאיזה הייט או משהו, אבל כאילו... כי כמו שאתם אמרתם, ווסטברוק זה הלב, ודורנט זה הסטטיסטיקות, אז כאילו... חושב שאז אני אלך על הסטטיסטיקות, אני חושב שאני אלך על דורנט, אז באמת.
אוקיי, סבבה, זו בחירה הגיונית. בוא נדבר רגע על אוקלאומה הנוכחית. אוקלאומה הנוכחית שחוץ מברסלו נראה לי לא שמנו אותם בפלייאוף, ספירה אני ואתה לא שמנו אותם.
לא, גם ספירה, אני ספירה אמרנו שאוקלאומה ודלס ייכנסו ואף אחד לא הסכים איתנו. כאילו אתה וכהן לא הסכמתם איתנו.
אוקלאומה בעשרת המשחקים האחרונים במאזן של 8 ניצחונות ושני הפסדים. והיא משחקת ברמה יוצאת מן הכלל, אפילו ניצחה את יוסטון לפני כמה ימים בצורה חזקה, אם לא ראות אפשר להגיד, שנעלו את ג'יימס ארדן עם הגנה נהדרת, וכל הקבוצה נראית טוב, הם מנצחים, והשילוב הזה של שגה, של קריס פול ושל דניס שרודר.
תאמר שגה עוד פעם.
בכוונה אמרתי שגה, בכוונה אמרתי שגה, אני חייב להגיד את זה. בקיצור, שגה שרודר וקריס
פול. כל פעם שאתה תאמר שגה אני אומר SGA.
אין בעיה, סבבה. השילוב הזה הוא השילוב הכי קטלוני בליגה מבחינת השלישיות, שהם שלושתם על המגרש, הם השלישייה הכי טובה בליגה, אוקיי, לפי הסטטיסטיקות, והקבוצה פשוט מנצחת, אף אחד לא עשה איזה פרדיקשן שהיא תגיע לשם. עכשיו השאלה היא, הם יכולים לעבור סיבוב בפלייאוף?
אולי. תלוי, תלוי איפה הם יסיימו לפי דעתי.
אם
הם
יסיימו... את מי הם יכולים לעבור?
תשמע, אם הם יסיימו מעל דאלאס ויקבלו...
היחידים שכרגע, אם אתה מסתכל על הפלייאוף, היחידים שיכולים לעבור זה ממפיס, אבל כאילו...
אני הייתי אומר שהם גם יכולים ביום טוב לקחת את יוטה.
גם אני הייתי אומר...
בסדרה? אני לא חושב שהם...
בסדרה, אני חושב שכאילו אם יוטה מגיע בכושר... כי ראינו יוטה לא ממש יציבה, הם מגיעים בכושר קצת פחות טוב.
כן, אבל זה סיבה, אבל זה לא מסיבה.
כלומר שהיו אותה במשחקים האחרונים נהדרת, כן? אבל תחשוב שלאוקלאומה יש את קריס פול עם ניסיון גבוה מאוד בפלייאוף והכל, שחקן אחד הטובים שאתם יודעים כאילו, ויש להם שחקנים צעירים מסביב, יש להם את סטיבן אדמס, למשל אם אתה משווה בין יוטה ל-OKC, סטיבן אדמס יכול להתמודד עם רודי גובר והכל, כל העניינים האלה.
סטיבן אדמס יכול, נכון. יש לך...
בגארדים...
יהיה לך מאצ'אפ מעניין, נגיד, בין גלינרי לאולי בוגדנוביץ'.
ויש לך בגארדים את קריס פול ודונובל מיטשל
וכל זה. שמע, אבל גם היתרון של הקבוצה של אוקלאומה שהם נלחמים. כאילו, גם השחקנים לא ממש, אבל הם לא... אין שם איזה כוכב גדול, אבל... בסך הכל נלחמים, אתה יודע, קריס פול מוביל את הקבוצה הזאת בצורה יפה. אבל קשה לי לראות אותם גם מקבלים את יוטה בפלייאוף. הם איזה 4 משחקים במקום 5, אז כאילו... הם באמת צריכים לעשות ריצה חזקה ושגם דאלאס וגם יוסטון ייפלו.
אני לא חושב שיש סיכוי, זה כאילו הסיכוי היחיד שהם נגיד ייצאו מול יוטה זה אם יוטה תעלה במקום דווקא, כן, לא חושב שאוקלאומה.
אבל גם את זה קשה לראות, כאילו, הם צריכים לעבור את הקליפרס ואת דנבר.
אתם חושבים למשל שאם נגיד איכשהו יצא בסיבובים בפלייאוף שיכול להיות שיצא נגיד דאלאס נגד אוקלאומה, אתם לא חושבים שיכולה לנצח את דאלאס?
לא.
לא.
ואת יוסטון?
האמת דאלאס יכול להיות, אני רואה את לוקה נלחץ
פורזינגס, למרות שפורזינגס לא ידוע כאיזה דיפנדר גדול, אז יכול להיות שהוא יתקשה אולי קצת מול אדמס.
שמע, גם לאוקלאומה יש יתרון שיש להם יותר עומק מלדאלאס, אז...
נכון.
ומה עם יוסטון? אתם לא חושבים שיכולים לנצח את יוסטון?
יוסטון לא נראה לי. יוסטון, ארדן בפלייאוף זה ארדן שונה.
בכללי, אבל
לא חושב שמי... לא, ארדן בפלייאוף זה לא
ארדן שונה. אם הוא מתחמם בפלייאוף...
זה ארדן שונה.
אולי מבחינה פחות טובה.
לא, זה ארדן שכן, פחות טוב.
נחלש. זה לא לברון פלייאוף.
לא, שמע, אם אתה מגיע עם ארדן וווסטברוק, שמע, האמת ווסטברוק נגד אוקלאומה, זה סדרה מעניינת, האמת,
יוסטון. אם הם מגיעים מול יוסטון או יוטה או משהו, זה רק אם הקבוצות האלה באמת יעלו מקומות. וכרגע זה אומר שהם צריכו להיות או שני או ראשון, כאילו בשביל להיפגש עם אוקלאומה.
שמע, גם זה לא שהם בטוחים עדיין עם הפלייאוף, יש כמה קבוצות ששות ריצה, במיוחד פורטלנד שנראים ממש טוב, וגם יוסטון, וגם
סן אנטוניו. אני גם חושב אני חושב שבסופו של דבר פורטלנד ייכנסו על פני ממפיס, וזה יסגור את הרשימה של הפלייאוף.
אני לא חושב שפורטלנד ייכנסו, גם בעשר המשחקים האחרונים וגם בכללי, הם פשוט נראים גרוע פורטלנד.
ניצחון אחד מממפיס, כאילו, אתה יודע, זה מה שאני אמרתי גם שעשינו את הפרדיקשן, זה אז שתחילת העונה. לרוב מקומות, אתה יודע, 8 עד 10, 11 ככה, זה מוכרע לניצחון 2, וזה כאילו, גם אתה יכול לראות את זה עכשיו, ממפיס מקום 8 עם 17 ניצחונות, ויש לך מקום 10 פורטלנד עם 16 ניצחונות.
יש לך אפילו, אם אתה רוצה ללכת ממש נמוך, יש לך גם... לפי דעתי עד מקום כאילו 14 באמת, זה...
כן, עד הפליקאנס.
כל קבוצה,
חוץ מגולדן סטייט, כן, זה יכול להיות תחרותי כאילו, כי זה ממש מוכרע לניצחון 2.
יש לך מקום, בדיוק, יש לך מקום 8 למקום 14, יש הפרש של 3 ניצחונות. זה
תלוי בקבוצה שתציג הכי הרבה יציבות, ולא איזה ריצה חד פעמית של 3-4 ניצחונות ברצף, והיא צריכה פשוט להיות עקבית כל השנה, ולא להיות פה לכל מיני ריצות כאלה.
אני לא יודע כמה אוקלהומה יכולים להיות עקביים, והתחשב בזה שאתה יודע, הסגל הוא לא בדיוק בנוי לריצות עמוקות.
כרגע כמעט הגענו לאמצע עונה, אי אפשר להגיד כאילו שזה, אתה יודע, התחלה טובה וזה.
לא, לא, זה קבוצה טובה פשוט.
אני חושב שהם נשארו גם בערך על אותו מיקום, יהיה להם רקורד חיובי באיזה 4-5 ניצחונות, בערך כמו עכשיו.
אנחנו בסך הכל גם לא יודעים מה יקרה בטרייד דדליין, כי אמרו שגלינרי יכול מאוד להיות גם אדמס, גם גלינרי.
היה להם תוכניות להזיז המון
גם קריס פול, אבל כנראה הוא יישאר.
אבל אנחנו לא רואים אותם כרגע יותר מדי פעילים.
אני חושב שבסוף הם יזיזו אותם, כי אני חושב שסם פרסטי בונה לעתיד.
נכון, זה מה שהם רוצים, אבל את קריס פול נגיד נורא קשה להם להזיז.
קריס פול יהיה להם הכי קשה
להזיז. גלינרי לדעתי יהיה להם מאוד קל, כי הוא יתחבר עם הרבה קבוצות. הרבה קבוצות מחפשות את הפורד הגבוה שיכול לקלוע שלשות.
גם סטיבן אדמס אני חושב שיש לו ביקוש.
סטיבן אדמס נגיד בוסטון.
זה אחלה סנטר בשבילה, מה אתם חושבים שהיא יכולה להביא בשבילו?
בוסטון, דאלאס,
כל מיני לא, מה בוסטון יכולה להביא ל...
מה בוסטון יכולה להביא לאוקלהומה?
גורדון הייוורד אולי.
בוסטון תמיד יש להם בחירות, אז אני חושב שאוקלהומה איכשהו ירצו להוציא מהם איזושהי בחירה.
או בחירה או איזה שחקן צעיר, איזה רומיו לנגפורד או גרנט וויליאמס, או רוברט וויליאמס, כאילו, יש לבוסטון מה להציר.
כן, יכול להיות שהם באמת יחפשו את הסנטר שיחליף את אדם, סנטר צעיר יותר, וכמו גרנט וויליאמס.
טוב, הקבוצה הכי לוהטת בתקופה האחרונה ב-NBA היא היוטה ג'אז. 13 מתוך 14 המשחקים האחרונים שלה הסתיימו בניצחון. אנחנו, אתם זוכרים את הפרק ההוא שלכלכנו עליהם? כאילו, היו...
מזמן.
אז כמו שאמרנו... לכלכנו על כל הקבוצות וכל הפרקים.
כן, אבל על היוטה לכלכנו במיוחד, בזכור שהיה איזה פרק שלכלכנו עליהם. מאז הם לא מפסיקים לנצח.
התחלת העונה, כן, על קונלי ו...
8... ניצחונות רצופים, הרצף הכי ארוך בליגה לפני הלייקרס אפילו, הם לא מפסיקים לנצח, הסוד שלהם זה לוז קל, אוקיי, הם לא נפגשו יותר מדי מול קבוצות חזקות, הם ניצחו את הקליפרס, כן צבירה, הם ניצחו את הקליפרס פעם אחת, הלוז שלהם לא היה יותר מדי קשה, אבל הסוד השני שלהם זה אחוזים טובים מאוד מהשדה, הם מקום שלישי בליגה באחוזים מהשדה, זה בערך מה שאני חיפשתי ומצאתי, שלמה הם מנצחים כל כך הרבה ומנצחים כל כך טוב בהשוואה לתחילת העונה.
פשוט משחקים כמו שציפינו שהם ישחקו בתחילת העונה, זה ההבדל העיקרי.
כן, אני חושב שתכלס גם ציפינו מהם לסיים בטופ 4 במערב.
כמו שהם עכשיו.
כמו שהם עכשיו. וזהו, הם כאילו עולים על ציפיות של אנשים, אפשר להגיד.
כן, מגיעים, פשוט מגיעים לציפיות שהיה לנו מתחילת שנה.
כי תשמע, זה סגל מעולה. אתה חושב שזה סגל של שנה שעברה, ועוד הוסיפו גארד חזק על פני ריקי רוביו, שהוא היה פח אשפה.
ועוד עומק הספסל. והביאו עכשיו גם את בטרייד האחרון שהיה, את ג'ורדן קלרקסון, שהוא בהחלט מוסיף להם עם 14 נקודות למשחק עם אחוזים טובים. אני חושב שהייתה, הבעיה העיקרית שהייתה להם, זה היה העומק שלהם. אין להם ספסל יחסית חזק, חוץ מבוגדנוביץ', אין להם שחקן, ספסל חזק. כל הססה שלהם היה בעיקר ג'ף גרין, שהוא עזב עכשיו כי שחררו אותו, וג'רמיין, לא ג'רמיין, איך קוראים לו? רויס אוניל.
גם היה דייביס.
דייביס, אבל היה פצוע וכל העניינים האלה. אז הססה שלהם היה די חלש.
אין להם הרבה עומק, אפשר.
כן. ועכשיו הם הביאו את ג'ורדן קלרקסון, שהוא אחלה שחקן גארד להחליף את מיטשל וקונלי, שעד עכשיו מתחילת העונה לא נראה טוב.
אבל יש להם סך הכל רוטציה של איזה 8-9 שחקנים, רוטציה יחסית טובה בסך הכל.
לא עמוקה לעומת, אתה משוות על קבוצה כמו דנבר, קבוצה כמו הקליפרס, זה לא
עמוק. לא, ברור, לא כזה עומק, אבל יש עם מה לעבוד על הספסל. יש משחקים שהספסל כן יכול לבוא ולנצח, אבל...
אני חושב שהאהבה של ג'ורדן קלרקסון היא מצוינת, כי דונובן מיטשל גם יכול לשחק רכז, וקלרקסון נגיד יכול לעבור לשוטינגארד, וכמו שאנחנו רואים, קונלי מתחילת העונה עם ירידה משמעותית. כמה נקודות היו לשנה שעברה למשחק?
מה, למייק? בטח 20 ומשהו.
עכשיו הוא עם 13 השנה, אז יש לו נפילה משמעותית.
אתה לא יכול לשוות את זה, אבל תשמע...
כן, הוא עבר לקבוצה יותר טובה.
שנה שעברה בממפיס הוא היה כוכב... עם רוקי צעיר, עם ג'רן ג'קסון ג'וניור ווולנטיונס, כאילו, אבל אפשר להגיד
הכדור היה אצלו הרבה יותר.
כן, אפשר להגיד שקונלי, הכל היה על הכתפיים שלו, פה יש לו גם את מיטשל, שלוקח הרבה אחריות, את בוגדנוביץ' שזורק הרבה, ג'ו אינגלס שזורק הרבה, רודי גובר.
בוגדנוביץ' נראה נהדר. עכשיו, נראה לי מה שקונלי יבוא לידי ביטוי זה בפלייאוף, הניסיון שלו והכל, וזה נראה לי, בשביל זה הם הביאו אותו. הרי ריקי רוביו הוא לא יותר מדי ניסיון בפלייאוף, בכל זאת הוא היה במינסוטה כל כך הרבה שנים, ומינסוטה היא הוא לא היה בעצם במינוסוטה אף פעם בפלייאוף. מינוסוטה לא היה בפלייאוף. נכון. אולי פעם אחת הוא היה?
אני חושב ש...
כן, הוא היה פעם אחת, פעם אחת, פעם אחת.
לא, נראה לי עם קווין...
לא, עם טאונס לדעתי, הם הגיעו איזה מקום שמיני פעם אחת. איזה 2015 משהו.
כן, כן, הם הגיעו, 2017 אני חושב, הם הגיעו פעם אחת, ואז הוא עזב וזהו. עכשיו, הקבוצה השנייה שהיא הכי לוהטת בליגה, והיא הלוס אנג'לס לייקרס. הם 7 ניצחונות רצופים. בעצם מאז ההפסד ההוא בקריסמס לקליפרס, שצפיר היה מאוד שמח ממנו, הם לא מפסיקים...
הוא לא ראה את המשחק?
צפיר הייתה עייף.
אוהב לא אמיתי, אוהב לא.
בקיצור, הם לא מפסיקים לנצח עם 7 ניצחונות רצופים, והסוד שלהם, שאני שמתי לב, זה אותו דבר כמו של יוטה. אחוזים טובים מהשדה, הגנה, הגנת רצח, ולוז קל, לא היה להם לוז קשה חוץ מהקליפרס, היה להם פעמיים את דאלאס, הם ניצחו פעמיים את דאלאס.
שמע, זה גם אומנות אבל לדעת לנצח קבוצות קלות. כאילו, כי כל משחק NBA זה משחק. כאילו, אמנם יש קבוצות שהן שונות ברמה, אבל צריך לזכור שכל קבוצה שאתה משחק מולה זה עדיין קבוצת NBA עם שחקנים שהגיעו ל-NBA, שהם ברמה גבוהה. אפילו גם זה גולדן סטייט, הם יכולים להפתיע אותך כמו שהם הפתיעו את יוסטון.
אנחנו רואים לא מעט הפתעות של קבוצות חלשות שמנצחות את הגדולות. אנחנו זוכרים את גולדן סטייט הגדולה, היא הפסידה הרבה פעמים לאיזה פיניקס. זה קרה, אני זוכר.
חייבים גם לדעת לנצח את המשחקים הקלים ולהשיג את הניצחונות החשובים האלה. בעיקר ללייקרס שהרבה אנשים זלזלו בעונה הסדירה שלהם, אפשר להגיד. גם אני חושב שאתה זלזלת בעונה הסדירה שלהם, אמרת שהם הגיעו שישי, שביעי, משהו כזה.
כן, זה לא היה נראה לי הגיוני שהם, כאילו, הופתעתי שהם
מגיעים פה ככה. אני אישית אמרתי באמת שהם הגיעו ראשונים.
אתה מתגאה בזה בסמה?
אני מאוד מתגאה בזה.
אוקיי.
אבל באמת אפשר להגיד שזה לא היה צפוי, כי אנחנו יודעים שלברון הרבה פעמים אוהב קצת, לא לרחם, קצת פחות לתת מאמץ בעונה הרגילה.
ההגנה בעיקר.
בדיוק, ולשמור את הכוח האמיתי שלו לפלייאוף, כמו על הבלוקים, על איגודלה.
בכללי, כל הפלייאופים האחרונים שלו היו אגדיים. הפלייאוף 2018 זה היה הפלייאוף הכי מטורף שראיתי, נראה לי.
גם פלייאוף 2019, סתם.
לא, זה לא. זה לא.
פלייאוף 2019.
עכשיו, ההגנה של הלייקרס...
אני לא שמח בפלייאוף 2019.
הנה, נהניתי מאוד מהפוד של לברון פלייאוף 2019. זה
הפלייאוף
האהוב שלי.
בקיצור, ההגנה של הלייקרס זה נראה לי מה שבאמת הופך אותנו לקבוצה כל כך טובה. ההגנה שלהם היום... הלוקה דונצ'יץ' הייתה מטורפת, הם שיחקו הרבה פעמים חלק גדול מהפוזיישנים, הגנה אזורית, הם שמרו מצוין, מצוין, מצוין על לוקה, הם עשו עליו דאבל טים כל פעם שהכדור היה אצלו הרבה זמן, ויש להם 3 גבוהים, כשהם משחקים טוב, הם גם עשו איזה, 20, איזה משחק אחד עם 20 בלוקים, כשהם משחקים טוב, ג'וול מגי, דווייט האווארד ואנטוני דייביס, הצבע נעול, כשהם משחקים ובאים לחסום את הזריקות, אי אפשר לחדור לצבע, וגם קבוצות הטובות עם חודרים מעולים כמו... לא, תן לי חודר מעולה.
קיירי, ארדן.
ארדן למשל, אז הם מקשים עליהם מאוד. יש לך את אנטוני דייביס שמוביל את הליגה כמעט בבלוקים, ואת ג'וול שאומנם יורדים עליו הרבה, אבל אחלה שחקן עם הגנה מעולה.
ודווייט.
ודווייט שבא, אתה יודע, בעונה הזאת הוא באמת נראה כמו סנטר שכל קבוצה הייתה רוצה, שגם דרך אגב הוא הולך להשתתף בתחרות הבאות. והוא הבטיח את החוזה שלו, אתם זוכרים שבתחילת השנה החוזה היום לא היה מובטח, כזה יכול להעיף אותו מתי שהם רוצים. עכשיו החוזה שלו מובטח. והוא שחקן בלייקרס, הכל כמו כל שחקן אחר.
מגיע לו. אבל תשמע, אני חושב שמה שבאמת עשה אצלו את השינוי, זה שנתנו לו את החוזה הלא מובטח. אני חושב שבשנים האחרונות, הרי שהוא עבר מאטלנטה ויוסטון, כל מיני קבוצות כאלה
שהיו להם שנה אחת. שרלוט, וושינגטון, כן.
בדיוק. אז נתנו לו חוזים יחסית גבוהים, וזה עלה לו לראש, ואני חושב שזה עשה לו את הבעיות.
כן, הוא עשה סוויץ' במוח, סוף סוף.
בדיוק, והלייקרס זה, כאילו אמרו לו, בעיה אחת אתה עושה לנו, אתה עושה בעיות בחדר הלבשה, זהו, אנחנו חותכים אותך. ואני חושב שזה מה שגרם לו להתרכז נטו בכדורסל ולהשקיע את כל הכוח שלו במשחק.
אני חושב שהוא באמת עכשיו חזר ליהנות מכדורסל, רואים שהוא נהנה מכל משחק, ממש משחק את החיים שלו וזה כיף. כיף לו לשחק וזה כל העניין. צפירה, אתה יכול להצביע על משהו, למה הלייקרס... באמת, משחקים כל כך טוב מאז הפסד של הקליפרס, למה הם כאילו, הם חוזרים לריצה מטורפת כזאת? אתה חושב, אתה יכול להצביע על שחקן מסוים שנתן להם את הטריגר הזה?
נראה לי אולי לברון עשה סוויץ' במנטליות של פתאום, אתה יודע, אוקיי, זה סתם עונה בו, זה, פתאום להפסיד פעמיים, אתה יודע, את כאילו קרב על לוס אנג'לס, להפסיד את זה פעמיים בעונה, שאומנם משחק ראשון היה לך את התירוץ, שזה אנטוני דייביס חדש, ו... הקבוצה עדיין לא לגמרי מחוברת, וקוזמה היה ברוץ. פתאום להפסיד את המשחק השני, וגם להפסיד אותו כאילו אחרי ש... הובל שהם הובילו ב-15 הפרש, ואז פתאום הקליפרס, אתה רואה שהקליפרס מתי שהם רוצים פשוט עושים את הסוויץ' הזה ויכולים לנצח קבוצות. פתאי זה גם גרם לברון לעשות את הסוויץ' ולהבין שהעונה הזאת, העונה הרגילה חשובה כמעט כמו בפלייאוף, כי זה גם הרבה הצהרת כוונות, אבל גם הרבה לבחון את עצמך בקבוצה ברמה גבוהה כמו הקליפרס. כי כן המשחקים של הלייקרס קליפרס, ואתה יודע גם למשחקים נניח של דנבר לייקרס או משהו כזה, הקבוצות באות ברמת מוכנות גבוהה, הן באות כאילו באמת כדי לבחון את הכלים שלהם.
לפני המשחק נגד הקליפרס, כאילו לא, לפני הרצף הזה היה להם רצף של איזה 14 סדרים רצופים, אז באמת אחרי ההפסד נגד הקליפרס, הם אמרו אנחנו צריכים לחזור לנצח, ונתנו ריצה של 7 ניצחונות רצופים, והם נראו היום למשל נגד דאלאס, זה היה ממש דומיננטי, כולם שיחקו טוב, קולדוול פופ, קרוסו, אני אומר לך הוא שחקן הגנה מעולה, הוא לא סתם, כאילו אתה יודע, עושים ממנו הייפ מטורף, אבל הוא שחקן הגנה מעולה.
הוא
לא
סתם מקום שישי בעצבות לאולסטאר, זה
מחון כישרון. לא, הוא סתם
מקום שישי. מחון כישרון עמית, זה טלן.
תשמע, אני חושב שלברון בעונה הזאת, אפשר להגיד שהוא נהנה. ליחסית בניגוד כאילו לעונה שעברה.
עונה שעברה הוא סבל.
בדיוק, לא סבל, אבל כאילו, לא ראו את ההנאה במשחק ואת הכיף שלו למשחק, שזה מה שבעצם עושה את המשחק שלו כל כך כיפי גם בעיני הצופה. ואני חושב שמי שהביא את הלאט הזה זה אנטוני דייביס, שכאילו השלים משהו שהיה חסר לו.
נתן לו קצת אוויר, סוף סוף.
בדיוק, מאז שקיירי עזב בקליבלנד, אני לא חושב שבאמת היית איזה סטאר ברמה של דייביס.
בכלל לא היה לו אף פעם סטאר ברמה של דייביס, אולי חוץ מדוויין וייד.
למה? קיירי שהוא בגדול, אפשר
להגיד... קיירי ודוויין וייד.
לא, דייביס זה שחקן הכי טוב שזה רגע.
את קווין לאב אני בכלל לא מחשיב, אבל כאילו...
לא, קווין לאב שהוא היה בעונה שאחרי שקיירי עזב הוא היה סתם חלש.
מעביר אתי כרגע דוויין וייד יותר...
דוויין וייד כן, אבל קיירי לא, קיירי לא.
כן, אני חושב, תשמע, וגם מאיה שאני מראה הכי טובות של לברון במיאמי.
כן, דוויין
וייד, עם בוש, נכון, ווייד שמביאו לו בעצם את הלאט הזה למשחק, את הפינה בוטר אנד ג'לי. ספירה, say it in English.
PB&J.
זהו, אני חושב שבאמת לברון מאושר אחרי בערך שנתיים או שלוש שהוא...
כן, שהוא שיחק לבד פשוט. כן.
בדיוק, שכבר לא כזה היה כיף שחק.
נמאס לו לסחוב את כל הקבוצה על הגב שלו ולהגיע שחוק לפלי אוף, מת כאילו. עכשיו הוא יותר זורם עם משחק שיש לו שחקנים טובים לצידו. עדיין הקבוצה לא מושלמת כמובן, מלא בעיות. גם שכחנו לו את הדיבורים על הטרייד של קייל קוזמה. היו מלא דיבורים על הטרייד שהם רוצים להביא במקומו את בוגדן בוגדנוביץ' למשל, מסקרמנטו או שחקנים אחרים, כי קוזמה הוא טרייד פיס, אבל לא בטוח מה שיעזור כרגע ללייקרס לקחת אליפות השנה. אולי בעתיד הוא יתפתח, אבל השנה לא בטוח שהוא זה שבאמת יביא להם את הצעד הנוסף לקחת אליפות. אתם חושבים שצריך לעשות טרייד על קוזמה?
אני חושב שקוזמה אפשר להגיד לדעתי, כאילו אני לא איזה חזר משהו, אבל אני חושב שלדעתי הוא הגיע לקצה היכולת שלו, ואני חושב שזה מה שהוא יכול לספק ללייקרס, זה אזור ה-15 נקודות למשחק, ואני חושב שהם מחפשים את השחקן שיביא להם את ה-20.
ללייקרס הנוכחית צריך לומר, כאילו...
ללייקרס הנוכחית, בסדר, אם תזרוק אותו בקבוצה לבד, אני מניח לא, שגם הם כמו כן. אינגרם ישים לך איזה 30, אבל... אני חושב שבלייקרס הנוכחית, כן, הוא יישאר ככה, והוא יישאר על 15 נקודות בערך, ואני חושב שהם מחפשים שחקן שהוא... סקורר טיפה יותר גדול שטיפה יעזור לדייביס ולברון בהתקפה.
למשל הטרייד שדיברו עליו בין בוגדנוביץ' לבין קוזמה, זה לדעתכם טרייד טוב? לדעתי זה טרייד מעולה מבחינת הלייקרס, גרוע מבחינת... לא גרוע, אבל לא מושלם מבחינת סקרמנטו.
למה אני חושב שהוא יועיל לשתי הקבוצות? סקרמנטו גם ככה הם בסוג של איזה ריביל, אתה יודע. אני חושב שקוזמה הוא שחקן צעיר שיכול סוג של להוביל את הקבוצה, אפשר להגיד עם דיארון פוקס ועם בדי הילד. אני חושב שזה דווקא יהיה ממש טוב לשתי הקבוצות, כי בוגדנוביץ' יועיל ללייקרס עכשיו, וקוזמה יועיל בעתיד, אבל...
אני לא יודע כמה בוגדנוביץ' אבל יועיל ללייקרס יותר מקוזמה עכשיו.
אני חושב שבוגדנוביץ' שחקן הרבה יותר...
הוא שוט לא יותר טוב, סקור
קלעי יותר טוב.
הוא יותר יציב, אני אומר מה כן, הוא יותר יציב מקוזמה, הוא גם שוטר יותר טוב.
הרבה יותר טוב. אני חושב שהלייקרס חסר להם קליעה, בגלל זה אני חושב על זה שזה באמת התאמה מעולה, סקורר עם קליעה חזקה,
הוא גם יכול לעלות בספסל. הוא גם עזור גם בעניין של הגארדים קצת, אבל...
נכון.
שמע, אני לא יודע אם שווה, אתה יודע, לסכן, יש לך שחקן כמו קוזמה, שיכול להיות, אנחנו לא אומרים שזה נראה כאילו הגיע לגג שלו, כאילו מבחינת פוטנציאל בקבוצה הזאת של הלייקרס, אבל אתה לא יודע, הוא יכול גם לתת לך לעשות קפיצה, כמו שהוא עשה פעונת הרוקי שלו, אתה יודע, לבוא משום מקום ולתת עונה מטורפת. בגלל זה גם הלייקרס כל כך נזהרים, כי אתה יכול פתאום לעשות טרייד, שבדיעבד עוד שנתיים, שלוש, זה רק כמו הטרייד הכי מפגר בהיסטוריה, שמנע מהם בכלל לקחת את העריפות.
אני חושב שקוזמה הוא גם, כאילו אם אתה מבטר עליו, אז אתה כאילו מבטר על סוג של ביטוח כזה, הרי כן. דייביס הוא שחקן שפציע, וכשדייביס לא על המגרש, לא פצוע או משהו כזה, הם צריכים שיהיה להם איזה פאוור פורוורד שיכול לשחק במקומו. קוזמה הוא כן שחקן שיכול לשחק במקומו. לא לשחק ברמה שלו כמובן, אבל הוא יכול לשחק במקומו. למשל היום דייביס לא שיחק, מי החליף אותו? קוזמה. מי אם קוזמה לא היה, מי היה מחליף אותו? דאדלי?
אולי, בוא נחשוב רגע על טרייד מעניין, אולי יכולים לעשות החלפה בין קוזמה לגלינרי? כי לדעתי, מבחינת הלייקרס זה יעבד מעולה.
מה יצא לאוקלאומה מזה?
מה יצא לאוקלאומה? קוזמה שחקן צעיר.
אבל שאלה אם רוצים שחקן, הוא לא כזה...
קוזמה, לא. כמה 23?
נקודות למשחק?
לא, רגיל.
לא, הוא בין 25, אבל הנקודות שלו זה 13 למשחק.
נכון.
שמע, הוא הרבה יותר צעיר מגלינרי וגם יש לו חוזה לטווח יותר ארוך.
שמע, לאוקלאומה זה יצא לטווח הארוך, אבל כאילו, השנה הם אמנם בפלייאוף, אבל אני לא חושב שבאמת יש מישהו באוקלאומה שאומר, וואלה, אנחנו יכולים לקחת אליפות. אני לא חושב שיש את המישהו הזה, ואני חושב שזה כן יהיה שווה להם.
אני חושב שאם לגורדון היוורד לא היה חוזה ענק, ללייקרס אולי היה יכול להיות שווה לעשות כזה דבר, כי גורדון היוורד שחקן יותר טוב מקוזמה, הבעיה שהחוזה שלו גדול מדי. אני חושב
שגלינרי יותר טוב מגורדון היוורד בסיטואציה הזאת ללייקרס.
יכול להיות, כי הוא גם פאוור פורוורד, זה גם הגיוני. איזה עוד שחקן אתם יכולים לחשוב?
הוא גם יכול לשחק סמול פורוורד, גלינרי, עם דייוויס על המגרש.
שחקן שיכול להיות.
שיכול להתאים ללייקרס.
במקום קוזמה, אתה יודע, טרייד קוזמה נגד, כאילו, תמורה למישהו.
אני חושב שאתה צריך להסתכל לאן קוזמה יכול ללכת, וזה קבוצות שהרבה הסתכלו בעיקר על ריבילד, ויותר על העתיד. מצחיק האמת אם הוא הולך נגיד לאיזה ניו אורלינס או משהו. אז כל העתיד של הלייקרס הלך לניו אורלינס.
שמע, לא יודע. דמיאן לילארד של קוזמה.
צפירה, זה הייתה בדיחה חלשה.
אה, לא יודע, אני מסתכל על פאור פורוורדים
שהם שוטרים. חלשה כמו אורלנדו, עמית, חלשה כמו אורלנדו.
לא, אורלנדו משחקים טוב בזמן האחרון, מה אתה מלכלך, צפירה?
קוזמה על ג'ון אייזיק. הוא לא ייתן להם כלום.
טוב, חבר'ה, מה עובר על דאלאס? בעשרה משחקים האחרונים, הם עם שישה הפסדים, ארבעה ניצחונות. הם לא מפסיקים. הם כאילו, הם לא יציבים כמו שראינו אותם בתחילת העונה, הם מפסידים הרבה. אני חושב שזה בעיקר בגלל הפציעה של פורזינגיס, הוא לא שיחק כבר שישה משחקים האחרונים. הוא היה טוב לפני שהוא נפצע, הוא שיחק מעולה, הוא כבר נתפס לכל השיטה הזאת של דאלאס והכל, שיחק הרבה יותר טוב. זה נראה לי מה שהשפיע באמת על הכמות הפסידים האחרונה. אתם יכולים להצביע על משהו שבגללו הם מפסידים עכשיו בזמן האחרון, הם כבר לא ברצף החזק שלהם, 6-4 זה כבר לא מה שהיה, הם היו ברצף ניצחונות טוב, הם היו במקום הרביעי.
תשמע, בתחילת העונה הסתכלנו עליהם והסתכלנו על הסגל המאוד חלש שלהם, וזה הדבר...
על הנייר.
על הנייר, כמובן. ואני חושב שהוא ממש מבוסס על לוקה ופורזינגס, כמו שאמרנו גם אז. פורזינגס נפצע, אז המון על הכתפיים של לוקה. לוקה הוא כן שחקן גם שיכול לעמוד בלחץ הזה, אבל אתה יודע, לא כל משחק הוא ייתן לך את זה. היה לו רצף לוהט, אבל יכול להיות שהוא טיפה דרגע, כמה משחקים לא טובים, אתה יודע, קורה, ואני חושב שזה גורם המשמעות.
כן, פורזינגיס מוריד את הלחץ מלוקה, הוא לוקח תשומת לב מההגנה של הקבוצה השנייה, ואז לוקה יכול לעשות יותר דברים, וההפך, כאילו פורזינגיס, כל מיני דברים כאלה. זה בעיקר הנושא, ואולי גם כל מיני שחקנים אחרים שפחות משחקים טוב פשוט, זה יותר סיבה. תפירה, יש לך משהו להוסיף על דאלאס?
סתם מזל נחס.
מזל נחס.
מזל נחס.
אוקיי, סבבה. עכשיו, הקבוצה הבאה שקצת מאכזבת אותי, היא ברוקלין נטס. היא באה עם הרצף ההפסדים הכי חלש בליגה. אוקיי, היא משחקת לא טוב. ואולי אמרנו בתחילת העונה שהם אולי לא באמת צריכים את קיירי, וקיירי רק הורס להם, אבל קיירי בינתיים פצוע כבר חודשיים. אני לא יודע מה יש לו, עדיין יש לו בכתף, משהו לא יכול לזרוק עדיין, והכל העניינים האלה. וברוקלין באמת לא מנצחים. בסכנה להגיע, לא להגיע לפלייאוף, כי יש קבוצות מאחורה שנושפות להם על העורף. ואולי באמת החוסר הזה באמת בסטאר, דין ווידי הוא שחקן טוב, אבל הוא לא סטאר, זה באמת מה שהם גורם להם להפסיד, לא צפירים.
זה פשוט ששתי הסטארים שלהם בחוץ, שתי
הסטארים שלהם... דורנט לא מחשיב עם העונה, זה לא נחשב דורנט.
אז קיירי בחוץ, אז הסטאר היחידי שלהם בחוץ, גם לא הייתה בכלל להיות עונה כאילו שברוקלין אמורה הייתה להיכנס לפלייאוף. כאילו, הסגל הנוכחי יכול להיכנס לפלייאוף, אבל אם הם לא היו נכנסים לפלייאוף, אני לא חושב שהיינו בשוק או משהו כזה.
כן, כשקיירי בחוץ, אז באמת חסר לך את הכוכב שיכול לשים לך את הנקודות מתי שאתה צריך וכל העניינים האלה, ולהוביל את הקבוצה שלך, למרות שעוד פעם היו דיבורים על זה שהוא עושה בלאגן וכל העניינים האלה.
זה לא מפתיע יותר מדי, אנחנו גם אמרנו בפרדיקשנס, כולנו אמרנו שברוקלין תהיה מקום שמיני.
כן, אבל אנחנו מתכוונים כזה בתחילת העונה, לא בתחילת העונה, לפני 15 משחקים, 20 משחקים, היה להם ריצה, הם ניצחו לא מעט משחקים, פתאום בום, נפילה.
אני חושב שזה היה hot streak, אני לא חושב שהם, כאילו עכשיו, אני חושב שזה הרמה שהקבוצה בערך תשחק בלי קיירי ובלי דורנט.
והם עדיין ייכנסו לפלייאוף.
הם עדיין, הם ייכנסו מקום שמיני.
תלוי אם קיירי יחזור, אם לא זה לא בטוח בכלל.
יחטפו סוויפ ממילווקי, וזהו.
אלא אם כן קיירי יחזור, אני יודע מה יקרה.
קיירי יחזור אז אם ינצחו משחק אחד אולי.
אני יכול לראות אותם לוקחים את זה איזה 6 משחקים או משהו כזה.
את מילווקי, אני לא חושב שהם יכולים לקחת ל6 משחקים. מי ישמור על יאניס בברוק? ג'ו אריס?
לא, אבל יש לך ג'רד אלן שהוא נוכחות בצבע.
אם נגיד יצא מאצ'אפ כזה, מיאמי נגד ברוקלין, שזה נראה לי אחלה מאצ'אפ, קיירי נגד באטלר.
עדיין לפי דעתי מיאמי.
לא, אבל ב...
מיאמי ב6 לדעתי. לא סוויפ, מיאמי ב6. גם ברוקלין עם דין ווידי, ג'ו אריס.
לא נראה לי בכללי שאם קיירי משחק, יהיה קבוצה שתיקח את ברוקלין בסוויפ. כאילו ברוקלין ילחמו ויש להם את הכישרון
להוציא משחק. לא, אני חייב לציין, אבל תשמע, שאני לא חושב שקיירי זה מה שייתן להם את הבוסט בקבוצתיות, מה שפתאום יאיר את השחקנים.
לא, אבל נטו ניסיון בפלייאוף וכאילו
סקורינג, כן. אני חושב שהם ינצחו על זה, זה משחק אחד.
רגע, דיברנו על זה שדייביס הולך להיות שחקן חופשי בקיץ הבא? בקיץ הבא?
דיברנו על לייקרס, אמרת, לא, דיברת על דייביס ופציעות.
אז עכשיו, אנטוני דייביס, הלייקרס הציעו לו את החוזה, את החוזה שהם יכולים להציע לו. הם יכולים להציע לו יותר בקיץ, ולכן אולי זאת הסיבה שהוא סירב עכשיו לחוזה. אלא אם כן הוא רוצה אולי, אם הוא לא יזכה באליפות, אתם רואים אותו עוזב את הלייקרס?
לא, נראה לי.
לא, אני לא חושב שהוא יוותר מהר מדי, תשמע, כל העונה הראשונה, הוא עם לברון. שתי שחקנים של דעתי הם בטופ 4 בליגה כרגע, אין סיבה כאילו שהוא יעזור.
ואם הוא יוצא לחזור לבית שלו, כמו שקוואי עשה לקליפרס, כדי, אתה יודע, לחזור לשיקגו, אני יודע.
לא,
היו דיבורים,
לא
הוא אמר שהוא...
שמה, הוא היה המון שנים בקבוצה ש... לא, אף פעם כאילו לא באמת הייתה מועמדת לאליפות.
הייתה מועמדת אפילו להגיע לפלייאוף.
לא, למה? עם קזין זה השנה שהם היו מועמדים להגיע לסיבוב שני ככה.
הגיעו סיבוב שני.
תשמע, לחזור הביתה, לחזור הביתה זה כשיש לך את הפריבילגיה כאילו לעשות. זה לברון אחרי שהוא זכה במיאמי, ודווין וייד אחרי תקופה במיאמי.
שכבר הבאת את התארים.
כן, לחזור הביתה זה לא כאילו משהו שאתה עושה כשאתה בפריים שלך, אלה הם באמת הקבוצה הביתית שלך.
אלה
הם
תגיד את הקוואי.
כן, אלה הם כן הקבוצה הביתית שלך זה כאילו קונטנדרים.
תשמע, הקוואי לא הלך, תודה ל... סתם אני אומר, נגיד הקבוצה הביתית שלו הייתה, לא יודע, נסתכל עכשיו על הניקס, אז לא בטוח שהוא הולך לניקס, אתה יודע, במצב כזה.
כן.
אתה חושב שהוא הלך לקליפרס ומשך איתו את פול ג'ורג' שבנו שם דיינסטי?
כן.
הוא גם לא היה הולך לקליפרס אלא אם הם היו משיגים את פול ג'ורג'.
תשמע, אני חושב שהם יעשו ריצות משמעותיות בפלי אוף, לא בטוח ייקחו אליפות, אבל בשביל פול ג'ורג' זה יהיה כאילו משמעותי, הרי קוואי לקח כבר אליפות, שתי אליפויות, זהו.
בוא נדבר רגע על ממפיס, הם במקום השמיני בפלי אוף, לא אמרנו שהם הקבוצה הכי גרועה בליגה או משהו, מתישהו?
הם היו.
אני חושב שאמרנו...
הם במקום השמיני כרגע בפלי אוף, ובעשרה המשחקים האחרונים הם מאזן מצוין, הם לא מפסיקים לנצח במשחקים האחרונים, והם כרגע בתמונת הפלי אוף, וג'ה מורנט האפקט שלו...
אבל אתה צריך לזכור מה שצפירה אמרת, שמה בין מקום 8 ל-14 זה נעל 3 ניצחונות.
נכון.
ויש לך עוד 40 עד 42 משחקים שחק בערך, תלוי בכל קבוצה כמה היא שיחקה. כן. ותשמה, זה יכול באמת להשתנות על שנייה. תחשוב שהם עכשיו ייכנסו שמשהו שאני באמת לא רוצה שיהיה, נגיד לרצף של איזה 10 הפסדים, בום, במקום 14. אתה יודע, זה כאילו... כן.
אני חושב שמה שזה מראה דבר כזה, זה מראה שלא כל הקבוצות האחרונות, הם לא באמת מנסות לעשות טנקינג, השחקנים לא מנסים לעשות טנקינג. אולי ההנהלה והכל רוצים, אבל השחקנים מנסים לנצח. וכשזה עובד להם, רואים שזה עובד להם.
אני לא חושב שגולדן סטייט לא מנסים.
גולדן סטייט, עזוב, זה משהו אחר. הם נראה לי גם לא יכולים לנצח,
הם לא מנסים. לא, דריימונד לא מנסים.
תשמע, אני גם, אני לא חושב שיש איזושהי קבוצה שעושה טנקינג וחבל, אני חושב ש...
יש.
עדיין לכל הקבוצות ב-NBA יש כאילו תחרותיות. הם לא...
כן, לשחקנים יש.
הם לא בונות קבוצה במנטליות, אתה יודע מה? לא יודע אם כל ההנהלות לא באות במנטליות שזה עונה שאפשר לזרוק לפח. אני חושב שכל המאמנים והשחקנים, כמעט כולם, הם באים במנטליות של אוקיי, אנחנו חייבים לנצח, כאילו הם לא באים למשחקים בשביל להפסיד.
כן, מה זה? כאילו איך אתה יכול להפסיד בכוונה, מה, לא לעשות הגנה?
לא, אתה יכול. ניו יורק, ניו יורק שנה שעברה עשו טנקינג וזה היה ברור.
כן, זה היה ברור.
תשמע, הם עשו טרייד על פורזינגס והביאו לך את דיאנדרה ג'ורדן בתמורה, אתה יודע. אבל תשמע, אני חושב שקבוצה שלא רצתה לעשות טנקינג, ואני חושב שגם ההנהלה לא רצתה לעשות טנקינג, זאת אטלנטה. נכון. והרי במקום האחרון.
זה לא בכוונה.
כן, אני חושב שזה ממש לא בכוונה, אני חושב שזה...
פשוט גרועים.
בדיוק, פשוט גרועים. ויצא להם עוד שנה טנקינג.
כן, אבל זה מראה שכל הקבוצות במערב, זה אומר הפליקנס, הפליקנס שהם גם לא רצו לעשות טנקינג, כי היה להם כבר את כל הזיון וזה. וממפיס, היינו בטוחים שהם יעשו טנקינג, כי הם קבוצה, אין להם יותר מדי מסביב, יש להם את ג'יי ג'יי ג'יי, ואת, איך קוראים לו, את דילון רייד, לא דילון רייד, נו, דילון ברוקס, ברנדון קלארק וג'ה, חשבו שהם הולכים, אתה יודע, עוד טנקינג. אפשר להגיד השנה, בשונה מ, אתה יודע, שנים עברו, שיש ממש מעט קבוצות ש...
אתה יכול להגיד שוואלה הן צריכות לעשות טנקינג. בווסט אני יכול להצביע על חוץ מגולדן סטייט וממפיס שהם שחקים.
כן, ממפיס אני חושבתי שהם יעשו...
אני חושב שהם שתי הקבוצות היחידות בווסט שצריכות נגיד עכשיו לעשות טנקינג. אני חושב שכל השאר יכולות יחסית להתחרות.
אולי סקרמנטו?
לא, גם סקרמנטו לא. כאילו אמנם בגלי ודיארון.
אולי הטנקינג אפשר להגיד כאילו יחפה עליהם, אבל אני לא חושב שהם מנסים. נגיד לדוגמה באיסט, אני חושב שיש יותר קבוצות שהן.
יש, אני רואה פה את קליבלנד וניקס, נראה לי רק הקבוצות שעושות טנקינג.
אני חושב הקבוצות שצריכות, כרגע גם לפי המאזן, אני מסתכל על אטלנטה, ניו יורק, קליבלנד, שיקגו, וושינגטון, שרלוט ואורלנדו. אני חושב שזה המון קבוצות שצריכות.
אני לא יודע אם כולם, אני לא חושב שאורלנדו צריכים כבר לעשות טנקינג. אני לא חושב ששרלוט... אתה יודע מה, שרלוט...
אבל תשמע, אורלנדו לא הגיעו לשום מקום עם הסגל הנוכחי הזה. או שהם התחילו להזיז כמה דברים, או שהם יעשו טנקינג ו...
תשמע, אני מסכים איתך בעניין של ניו יורק, שקליבלנד ושוושינגטון צריכות לעשות.
אני מסכים גם.
למה שרלוט, אתה לא מסכים איתי שהם צריכים לעשות טנקינג?
אני חושב ששרלוט, שרלוט...
שרלוט גם.
גבולי יש להם, נו, באמת, דבונטה גרם השנה נתן כמה גיים ווינרים, זה הסיבה היחידה שהם מקום תשיעי.
תשמע, אתה יודע מה... בסדר, זורם איתך גם שרות, אבל השאר אני לא חושב,
נגיד אורלנדו,
אני גם לא חושב שהם צריכים, אני פשוט מסתכל על הרקורד, ותשמע, אם הקבוצה שלך משחקת כזה גרוע, אז מה, הם לא צריכים...
אני חושב שאורלנדו, אורלנדו לא צריכים לעשות, יש להם טרייד פיס שהם יכולים לעשות עם מרול גורדון ודברים כאלה.
אבל הם לא עושים.
הם לא עושים, כי
הם... בגלל זה הם צריכים טנקינג.
לא, הם לא צריכים טנקינג, הם במצב של פלייאוף. הם צריכים להביא עוד שחקן טוב שיוכל להביא אותם לשלב הבא.
נכון, זה מה שאמרתי, או שהם יתחילו להזיז דברים, או שהם ילכו לטנקינג, אין להם עוד אופציות. כאילו,
בסדר,
כן.
אבל...
כל שנה, תפיר, אתה מסכים איתי, כל שנה הם נשארים על מקום שביעי, כן. שמיני הזה, עפים סיבוב
לא, ראשון. לא, אורלנדו צריכים, אורלנדו צריכים או לפוצץ את זה או לעשות...
הפתרון זה לא טנקינג, הפתרון זה להביא שחקנים שיביאו אותם לשלב הבא, כי יש להם השחקנים צעירים.
לא, הפתרון זה לפוצץ את זה. הפתרון זה להעיף את ווסביץ', להעיף את אירון גורדון. את ג'ונתן אייזיק להשאיר לדעתי, את פולץ להשאיר.
כן, אז הוא אומר, יש להם שחקנים טובים, יכולים להעיף את אירון גורדון בטריד, את ווצ'וויץ' בטריד ולהביא אחר שחקן אדם.
זהו, זה לדעתי הפתרון שהם
חייבים. הטנקינג אני לא חושב שהם צריכים לעשות.
שמע, אתה יודע מה?
גם אולי את מור במבה להעיף, אתה יודע?
במזרח?
הוא לא משחק, מה הם צריכים להעיף אותו? שיתנו לו לשחק. הוא לא משחק בכלל.
במזרח הכי ניקס... ניקס, קליבלנד, וושינגטון ושרלוט, זה היחידות שאני חושב שצריך לעשות.
כן, אטלנטה לא היו צריכים לעשות, הם פשוט גרועים.
אטלנטה לא, שיקגו לא, לשיקגו יש סגל טוב.
שמע, כן, שיקגו לא. אז תחשוב כל הליגה, אתה יכול להצביע על בערך 6 קבוצות שצריכות טנקינג בכל הליגה.
כן.
וזה שונה משנים עברו, כי השנה הליגה נהייתה לדעתי יותר מאוזנת אפשר להגיד.
יש חילוק שווה יותר של הכוחות. גם שזכור שנים שעברו, כאילו היה לך במזרח איזה 10 קבוצות שיכולות לעשות טנקינג, ואז במערב הייתה לך קבוצה אחת. השנה זה אומנם כן, במערב יש איזה קבוצה אחת, שתיים, אבל במזרח יש לך גם רק 4.
לא, למה? שנים עברו לדעתי מינסוטה יכלה לעשות טנקינג, לדעתי. פיניקס.
מינסוטה,
פיניקס. נראה לי, עשתה טנקינג איזה 10 שנים.
אגב, אחרי מרק גסול, הם יכלו לעשות טנקינג.
לא, אבל ממפיס בתקופות שמייק קונלי ומרק גסול זה...
זה אמרתי, אחרי שגסול עזב, הם יכלו לעשות טנקינג.
אני אדבר איתך, שנים עברו לא שנה שעברה.
מ-2016, 2000 ומשהו כזה.
לא יודע. אני חושב ש-2017 עוד הייתה להם קבוצה תחרותית. 2017-2018 הייתה להם עוד קבוצה תחרותית. שקונלי אומנם גסול היה בסוף, אבל קונלי עדיין היה ברמה גבוהה, והם
נכנסו שחקנים צעירים. עובדה שהוא לא סחב אותם.
כן, מ-2017.
אני לא אומר שהם היו קבוצה מצוינת, קבוצה טובה, אבל הם עוד לא היו ברמה של טנקים. יש לך, בליגה השנה שש קבוצות שרוכלות לעשות טנקים.
תשמע, אני לא חושב שכמו שעמית אמר, שיש הרבה קבוצות שהמנטליות שלהם זה יאללה בוא נפסיד.
היום כאילו, השנה, השנה.
כמו שנוציא את גולדן סטייט, נוציא את גולדן סטייט, לפי דעתי אין קבוצה כזאת. גולדן סטייט, פשוט בגלל כל הפציעות הם נקלעו למצב.
שהמטרה שלה, כאילו לא המנטליות, המטרה שלה זה לעשות טנקים
מעונה. אני חושב שגולדן, אחרי שאתה יודע, אחרי שסטפן קרי נפצע וזה, אני חושב שאם באמת הם היו נותנים מאמץ, הם היו יכולים להגיע למקום שהיא עשירי, אבל אני חושב שיש להם תוכנית גדולה, יותר ממה שהרבה אנשים חושבים על זה. הם חושבים על השנה הבאה, ושנה הבאה הם יכולים בקלות לדעתי גם לקחת אליפות אם התוכנית שלהם עובדת.
יש להם טרייד פיס, גם בחירה גבוהה וגם דיאנג'לו ראסל.
כן, יש, אומרים אנשים או שהם יבחרו את ג'יימס וויזמן שלהם סנטר, אם הם יקבלו בחירה באמת בטופ 3 או משהו כזה, או שהם יעשו טרייד על הבחירה ודילו, ונגיד יביאו את קארל אנטוני טאונס שהיה שמועות שהוא לא מרוצה במינסוטה. ותשמע, קבוצה עם טאונס זה מפחיד.
אבל אני לא חושב שעכשיו קבוצה נכנסה לעונה במנטליות של טנקינג. אפילו הניקס כאילו עשו, אמנם עשו רכישות כאילו בקיץ, הם יכלו גם להביא שחקנים בזול. כן, הם יכלו להביא כאילו שחקנים בזול בטירוף.
ג'וליוס רנדל, מרקוס מוריס.
אני יכול להגיד לך קבוצה של דעתי כן צריכה ללכת על מטרה של לעשות טנקינג, ולפני זה קודם לפוצץ את הכל ואז לעשות את זה, זה דטרויט. היא צריכה לדעתי להעיף את דרמונד שהוא כבר בשמועות על הטרייד. גריפין עכשיו עשה ניתוח בברך, סיים את העונה.
בלי גריפין סיים את העונה. להעיף את דריק רוז.
דריק רוז הוא לא באמת יכול לתרום יותר מדי, הוא יכול להיות וטרן.
יש קבוצות שירצו אותו, לא, אתה יודע, ימותו בשבילו, אבל יש כמה קבוצות של...
הם צריכות לעשות טרייד על דרמונד ופשוט ללכת לטנקינג הזה, כי באמת אין להם להישאר במקום הזה, מקום עשירי כזה. דרמונד לא הביא אותם לשום מקום, הם באמת חפשות עליו טרייד, וגריפין פצוע, אז לפוצץ, זהו.
אבל הם לא ברמה של טנקינג, טנקינג. עכשיו עם הסגל הנוחתי הם לא ברמה של טנקינג. אם יחליטו לפוצץ, אז הם יהיו ברמה
כן,
של...
כן, קודם כל להעיף את דרמונד ואז.
טוב, אם הם יפוצצו, אז
לא,
הם...
לא, אמר שהם צריכים לפוצץ ואז ללך לטנקינג. כן. כי כרגע הם נקלעים בלופ של כל שנה כן. מקום שני.
דעתי הם כבר איזה חמש שנים ככה.
כמו אורלנדו לפי דעתי.
כן, זה מה שבאתי להגיד, כמו סיפור אורלנדו, לדעתי אורלנדו צריכים לעשות בול אותו דבר.
כמו אורלנדו, ואתה יכול לומר גם סוג של שרלוט, כי היה את כל התקופה עם קמבה שהם כאילו היו, הם היו נוגעים בפלייאוף, ואז הם היו שוב פעם נופלים.
לא, אבל אני חושב שההבדל בין אורלנדו לדטרויט למשל, שלאורלנדו יש כבר כמה שחקנים צעירים שהם טובים, הם לא צריכים לפוצץ הכל לגמרי ואז ללכת לטנקינג, הם פשוט יכולים לעשות טרייד ולהביא שחקן טוב יותר, ואז לקפוץ לשלב הבא, בניגוד לדטרויט, שכן צריכים, חייבים לעשות טנקינג, כי אין להם כלום, אין להם שום שחקן טייר טוב.
יש לך סקו דומביה, לוקנארד, יש לך, יש שם סגל.
הם לא אומר מה מספיק
בועי דעתי. יש לך שתיים, שלושה חתיכות כאילו בקבוצה, שיכולות להיות משמעותיות בעתיד.
ולגבי שרלוט, אני חושב שהקבוצה הזאת נראתה טוב בשנים האחרונות, רק בגלל קמבה, כאילו, תשמע, לא היה שם שחקנים, כאילו, בכלל.
נו, ואותו דבר אתה יכול לומר עם דטרויט, שכאילו יש להם שתי שחקנים שסוחרים.
לא, דטרויט היה להם סגל יותר טוב משל קמבה בשרלוט.
לא, ברור שיותר טוב. היה להם שתי שחקני סטארים, כאילו, היה להם שתי סטארים, לא אחד.
לקמבה אף פעם לא היה סטאר, כאילו, שרלוט תמיד ניסו להביא אליו איזה סנטר. ביזמק ביאמבו, את הווייט אוואר.
בזמנו, כן.
אחרי הפלייאוף האגדי שלנו בטורונטו.
טוב, חברים, אנחנו סיימנו את הנושאים שלנו להיום. יש לכם עוד משהו להוסיף, שאלות, משהו?
לא, אני חושב שכיסינו הכל.
סבבה, תפיר משהו יש לך?
לי? לא, לא נראה לי.
אוקיי, חברים, עקבו אחרינו באינסטגרם, עקבו אחרינו בטיק טוק, שתפו את הפוד לחברים. עקבו אחרינו בספוטיפיי, עקבו אחרינו בגוגל, עקבו אחרינו בכל מקום אפשרי, עושה לנו בצפירה רוקדים פה, אני עושה פה רף, זה מגניב. בקיצור, שתפו את הכל לחברים, תאזינו גם לפרקים הבאים שאנחנו נעלה בהמשך, ולקודמים ולהכל. תודה שהייתם איתנו, יאללה, ביי.